שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשת הראל.
שלום.
היום אנחנו נרצה ללמוד מהרב לייטמן כמה דברים לגבי חינוך להשיבה ביקורתית. השיבה ביקורתית זו יכולת שכל אחד היה רוצה שיהיה לו או לילדים שלו. אנחנו מנסים לפתח את זה יותר ויותר, משקיעים, משלמים הרבה כסף לחוגים, לפיתוחים כאלה ואחרים, ננסה לדייק את עצמנו בדרך לחיים טובים יותר. חיים חדשים, תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי, בבקשה.
אז באמת במערכת החינוך מנסים מאוד מאוד לפתח חשיבה ביקורתית בתלמידים. אני אעיד על עצמי שהיו לי מקומות שבהם באמת הייתה אפשרות לחשיבה ביקורתית יותר פתוחה, היו מקומות לחשיבה ביקורתית, כמעט לא הייתה אפשרות לחשיבה ביקורתית, אלא הייתי צריכה להגיד או לכתוב את מה את דעתו של המורה, אחרת לא הייתי עוברת את המבחן בהצלחה. ואני יכולה להעיד על עצמי שבמקומות שבהם, בתקופות שבהם כן הייתה לי אפשרות לחשיבה ביקורתית יותר פוריה, זה השפיע ממש על כל החיים שלי, ובתקופות שבהם באותו מוסד שבו למדתי הרגשתי יותר מצומצמת מבחינה חשיבתית, זה השפיע גם כן, השליך על היכולת שלי לחשוב בצורה חופשית וביקורתית יותר בכל החיים שלי. מדברים ככה במערכת החינוך על זה שחשיבה ביקורתית מחסנת מפני אמונות תפלות, דעות קדומות, מסייעת בפיתוח של יכולת לנהל את החיים שלי בעצמי, במקום לקנות כל הזמן דעות מהתקשורת או מהאנשים או מהחינוך שבתוכו גדלתי. אנחנו גם יודעים היום ש החינוך שאותו קיבלתי הוא לא בהכרח מה שנכון היום לחיים שלנו. מדברים על זה שזה מאפשר איזושהי בחירה חופשית, מחויבות יותר טובה לזולת. ואני רוצה באמת לפתוח ככה בשאלה, בתקופה האחרונה נותנים לזה הרבה מאוד, מקדישים לזה הרבה מאוד תשומת לב. ורואים בחינוך לחשיבה ביקורתית משהו מאוד מאוד חשוב. האם זה נחוץ לדעתך ללמד ילדים חשיבה ביקורתית?
שאלה קשה. כי אדם עם חשיבה ביקורתית הוא אדם מורכב, משובח ומסובך. הוא נמצא כל הזמן בבירור, ביקורת, בשאלות. שממש כל הזמן קופצת בלו בראש ובלב, גם במוח, גם בלב. הוא לא יודע מנוחה. שאלה בשביל מה אני חי היא שאלה עיקרית. אני לא רוצה למות ללא להשיג מהות החיים, מטרת החיים, נקודה הפסגה של החיים, לא מבחינת אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, אלא מבחינת עד כמה שבאמת ייצור שנקרא אדם בעולם הזה יכול להגיע, ואפילו למעלה מזה. זה תלוי משורש נשמה. איזה שורש נשמה זה נקרא, איזה מהות השאלה בוערת בו ולא נותנת לו מנוחה. ולמי שיש לו שורש נשמה גבוה, הוא מסכן. כי נמצא באמת בחוסר מנוחה. אבל יחד עם זה, כרגיל, כמו שאנחנו רואים מהחיים שלנו, בין המדענים ואנשי תרבות, חינוך, למיניהם, אנשים מפותחים, כן, הוא מתקדם. הוא מפתח. אנשים כאלו הם שמקדמים את העולם. לכן, האם זה טוב, האם זה רע, זה הכל, זה שאלה סובייקטיבית כבר. לא מחוץ לחשיבה ביקורתית.
אוקיי. כשמדברים על חשיבה ביקורתית, אחד הכלים שמדברים עליו ככה בתור כלי חינוכי הכי חזק, זה לפתח בכיתה התלהבות לדיון ביקורתי. שבמהלכו ילמדו תלמידים להגן על הטענות שלהם ולערער על טענות של חבריהם. מה דעתך על הגישה הזאת?
גם טוב. העיקר שאדם יקבל שיטם פלורליזם, שיש ריבוי דעות, ריבוי מחשבות, ריבוי חויות למיניהם, לטעמים, גישות וכן הלאה וכן הלאה. זה הוא צריך לדעת, ולדעת איך שהוא מסתדר עם זה, שדעה שלו זה דעה שלו, כמה שהיא נמצאת בו היא נראית אמיתית וחזקה בלבד, אבל שידע שיש גם אחרת.
ואיך אפשר לפתח אקלים של באמת, אקלים חברתי, בכיתה שבו יש את אותו פלורליזם שכרגע דיברת עליו? ריבוי דעות, ריבוי מחשבות, ריבוי טעמים, גישות.
לפתח.
איך לפתח את זה בכיתה?
זה צריכים מילדות, ודאי. מכיתה, כן, זאת אומרת, זה...
מהבית אתה אומר, זה לא רק מהכיתה.
נו, מהבית אני לא יודע, ההורים של היום הם לא יכולים לעסוק בזה, גם כן לא קיבלו את זה. אלה זה צריכים לפתח בדור החדש, ובצורה כזאת שהם ידעו איך באמת לדון את החבר לכף זכות, ואיך לקטין את עצמו, איך לצאת מעצמו, איך להיות ניטרלי, אובייקטיבי, וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן עבודה מאוד גדולה שהאדם צריך להכיר את עצמו. איזה כוחות פועלים בו, כוחות האגו שלו, ממה האגו שלו מורכב, אוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, למה כל השישה האלו, החלקים שבו באגו שלו מתחלקים, ועוד 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 לתת רמות, ואז הוא ידע פחות או יותר איך שהוא מתוכם חושב, כי חוץ מזה אין לו ממה לחשוב, רק מאוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. רק כדי להרוויח בכמה מהם יותר ובכמה מהם פחות, הוא כל הזמן עושה חשבון.
ולמשל אמרת, הדבר הראשון שציינת זה איך לדון חבר לכף זכות.
כן.
איך היכולת שלי לדון את החבר שלי שנמצא בכיתה לידי לכף זכות, זה משהו שבאמת מפתח איזושהי חשיבה ביקורתית, הוא מפתח את אותו פלורליזם שדיברת עליו.
כן.
איך זה...
על ידי זה שאנחנו מכניסים אותם לעיגול ועושים איתם כל מיני תרגילים שאנחנו דורשים מהם להגיע לתוצאה בסיכום ביניהם, אפילו למדוד כמה נקודות בעד וכמה נקודות נגד ואיך להגיע לעמק השווה ולמרכז הדעות וכן הלאה. זאת עבודה קשה.
אני אסביר את השאלה שלי יותר טוב. כן. כשאתה אומר, אנחנו מדברים על חשיבה ביקורתית, זאת אומרת שבתפיסה המקובלת, אני אמורה לקחת את הדעה של החבר שלי ולבקר אותה. וכאן אתה אומר, לא, אל תבקרי את הדעה של החבר שלך, אלא תדוני אותו מראש לקו זכות.
לא.
זה כביכול נוגד את התפיסה על חשיבה ביקורתית.
כן, אבל איך תדוני את החבר... לא לקו זכות, אלא בכלל לאיזה קו, עם מה דנה אותו.
אז בוא תסביר לי קצת יותר לעומק, למה בעצם זה ש...
איך את לוקחת על עצמך להיות דיין, דיין אמת?
זאת בדיוק השאלה. כשאנחנו מדברים על הדיון, על הדיון ככלי לפיתוח של חשיבה ביקורתית, אז הדיון הוא בעצם דיון, להבדיל מזה שאני נגיד אבוא כמורה או כמרצה ואשפוך על הציבור שמולי ידע, דיון זה שהם מדברים ביניהם. עכשיו, לך יש דעה, לה יש דעה, לי יש דעה. בדיון אני עושה בעצם שתי פעולות. לעתים אני משמיע את דעתי ומשמיע טיעונים בעד דעתי, ולעתים אני מקשיב לדעות של אחרים. חשיבה ביקורתית, ממה היא תתפתח? איזה דיון או איזה דיונים שונים צריכים להתנהל כדי שבכל אחד מהפרטים שמשתתף בכזה דיון תתפתח היכולת של חשיבה ביקורתית?
אנחנו דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שבן אדם צריך להתעלות מעל עצמו. ואז הוא שומע מה שאחרים אומרים, ולא הולך מיד לסתור אותם, שמכין את עצמו כבר מראש למחוק אותם ולעלות מעליהם. אלה קודם כל הוא צריך לקטין את עצמו עד האפס כדי לפתוח לב ולפתוח אוזן ובאמת לשמוע בצורה אובייקטיבית ללא שום תלות בכלום מה מדברים האחרים וכלפי כל אחד ואחד, הוא צריך לקייל את עצמו לאפס. ואז הוא שומע מה הוא אומר. אחרת הוא לא שומע. אנחנו ראינו את זה בחיים, כמה אנחנו לפעמים לגמרי לא שומעים, לא מבינים אנחנו אומרים, אפילו לא שומעים. לא רק שלא מבינים.
זאת אומרת, לפני שאני קולט את דעת האחר, ומתחיל להפעיל כלפי...
כדי לקלוט את הדעת האחר,
אני צריך לאפס את האינטרס האישי שלי כדי להיות מסוגל בכלל לקלוט מה דעתו של האחר.
לאפס, זאת אומרת, להביא אותו לאפס.
כן. זאת אומרת, אתה אומר, כדי שדיון יהיה באמת איכותי, ולא יהיה ויכוח שאין בו משהו שמפתח את יכולת החשיבה הביקורתית שלי כאדם, אני צריך להכין את עצמי לדיון כזה בצורה כזו שאני לא בא לדיון כדי להוכיח שאני צודק, לכל אחד יהיה סברה משלו ואני בא להוכיח את צדקתי.
זה ברור. אתה צריך קודם להיות בביקורת עליך, לחשיבה ביקורתית כלפיך. עם איזה כלים אתה הולך עכשיו לדיון, לבדיקה, למדידה, לחשוב על משהו בטבע או בחברה האנושית, על עצמך, לא חשוב על מי. ומה? קודם לנתק את עצמו מכל נגיעה שבדבר.
אחת הגישות אומרת, מדברת על מרכיבים של חשיבה ביקורתית, ואחד המרכיבים שהיא מדברת עליהם זה להרחיב את הפרספקטיבה שלי. זאת אומרת, להסתכל באמת על מתוך הבנה שהפרספקטיבה שלי האישית של כל בן אדם מאיתנו, היא מאוד מוגבלת ומצומצמת, וקשורה לחינוך שלו, לתפיסות העולם שלו, לאישיות שלו, לכל מיני דברים כאלה. ומה שבעצם מציעים, זה להרחיב את הפרספקטיבה.
לא נכון.
אוקיי.
זה נקרא להיות עוד יותר מבולבל.
אז תסביר לנו.
אין כאן מה להסביר. את לוקחת במקום כמה דעות מה שיש לך, עוד 1,000 דעות, ומה את בוחרת מהם? מה את עושה מהם?
אני קודם מכירה אותם, זה אולי קשור לפלורליזם.
את יכולה להכיר, זה ייקח לך 20 שנה. תכירי, מה הלאה? ומה את בוחרת אחר כך? על סמך מה? מה זה אומר? זה לא נותן לך כלום. זה נקרא חכם בלילה, שלמרות שקנה הרבה חוכמה כביכול, אבל נשאר בלילה בחושך.
אוקיי, אז מה אתה מציע במקום זה?
לנקות את עצמו מכל נגיעה עצמית. רק את זה.
איך מלמדים ילד לנקות אותו מכל, את עצמו מכל נגיעה עצמית?
על זה אפשר לדבר, אבל בלי זה בטוח שאנחנו לא נתקדם. אז אנחנו לא נותנים לילד כזאת טכניקה, לנקות את עצמו מנגיעה. אלה קצת, בוא נשמע מה שהוא אומר, בוא נשמע מה שהוא אומר, בצורה כזאת ש... קצת לקדם אותו, אבל לקליטת הזולת. לקליטת הזולת. בוא נעשה ככה. אנחנו מחלקים את הקבוצה לשני חלקים. אתה נמצא עכשיו בחלק אחד, עם אלו החברים שלך, ואתם אומרים משהו א'. בקבוצה השנייה אומרים על אותה התופעה שזה ב'. כן? עכשיו, אתם בקבוצה א' דנים על הדברים האלה וממש מגיעים להחלטה, מחליטים שזה נכון ככה. הקבוצה השנייה צריכה להגיד שזה ככה.
ההפך.
עכשיו, תנסו לקבל דעה של הקבוצה השנייה, מי יותר מצליח הוא מרוויח.
אז הרעיון הוא פשוט להפוך את הראש פתאום ולקבל איזושהי חשיבה אחרת לחלוטין.
כן, כן, אבל עם כל ההוכחות, עם כל ככה לחמם את העניין. ואז מה אנחנו מקבלים מזה? שאפשר להחליף דעה, שיכולה להיות כך ויכולה להיות כך. למה החלפתי? כי כדאי לי. כדאיות. זה הקריטריון. עד כמה שכדאי. אז יש, אם כך, חשיבה ביקורתית, אין שום ביקורת, אין שום חשיבה ביקורתית. הכל זה רק ביקורת מה משתלם.
אז אם הבנתי אותך נכון, יש כאן שתי נקודות.
אז לפחות למדנו את הילדים שזה דבר יחסי. שאתה יכול להיות בקבוצה אחת ולחשוב כמו שהקבוצה הזאת, אתה יכול להיות בחברה אחרת ולחשוב ההפך לגמרי, ולהיות בטוח שהם צודקים או הם צודקים. אין? ואיפה צדק? אין באף מקום. בשני מקומות אין צדק.
אז אתה מדבר כאן, אם הבנתי אותך, על שתי נקודות. אחת זה לפתח גמישות מחשבתית, שיש לי את האפשרות באמת לשנות את המוח שלי ולעזוב, לא להיחס בדעה אחת, אלא לעזוב דעה אחת ולהכיל עוד דעות אחרות. Mm-hmm. והדבר השני זה איזושהי ערנות לזה שדעה זה עניין של כדאיות. ולכן היא לא אבסולוטית, אלא זה עניין יחסי בסופו של דבר, ותלוי מי בעל האינטרס.
כן, אבל זה עדיין, אמנם שהיא חשיבה ביקורתית, אבל מוגבלת. תלויה בדבר, מה שנקרא.
אוקיי. מה השלב הבא? אחרי שלימדנו אותם להתבונן על דבר מסוים ולגבש דעה מסוימת, עושים... ואחר כך לגבש דעה הפוכה ולהוכיח שדווקא היא צודקת, והגמישות הזאת לאט לאט נוצרת. הלאה, מה השלב הבא בתהליך של חינוך ילדים להשיבה ביקורתית?
עוד לעבוד על זה כמה שנים.
זה ברור, אני שואל, אחרי שהם מצליחים...
אני זוכר שבאוניברסיטה היה לנו...
מרצה.
פרופסור אחד מרצה, אז הוא... היה מראה לנו איזה גרף על הלוח, כן? והיה מסביר אותו, ואחר כך אומר, לא, 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 אני הדבקתי אותו בצורה הפוכה, זה ככה. והיה מסביר לנו אחד מחדש.
כן.
וזה לגמרי, אתה יודע...
הפוך, עולם הפוך.
לגמרי הפוך. גרפים כאלו ש... וזהו, ואז אין לו שום בעיה, גם זה מסביר וגם זה מסביר, אומנם שזה היה בתורת המתכות, אתה מבין ששם זה דברים מורכבים, וככה זה, זאת אומרת, למה? זה טוב, אתה נותן להם להרגיש שאין אמת, שהכל זה יחסי.
אוקיי. זה השלב הזה. אתה אומר שהוא השלב הבסיסי שצריך לעבוד עליו עוד ועוד, ייתכן אפילו שבמשך כמה שנים, שבסופו של דבר הם יגיעו בעצם להרגשה הזאת שאין אמת, שהיא אמת אבסולוטית, אלא הכל יחסי, תלוי לאיזה מחנה אתה שייך ומאיזה זווית אתה מסתכל ו...
ממש, תתלה ככה ותתלה ככה, תמונה שהם יסבירו.
אוקיי. תן לי את השלב הבא. בהתקדמות לעבר פיתוח היכולת להשיבה ביקורת.
אם אין, אנחנו צריכים להביא אותם לאט לאט. על ידי הרבה תרגילים.
כן.
למצב שאין אמת. אין אמת. אלה, מה האמת? מה שמשתלם לי. ממה שאני נהנה, מרוויח, וכן הלאה. כן? Mm-hmm. אם כך, אז זה לא אמת. זה השקר המועיל. זה שקר, נכון, ומועיל. לכן אני בוחר בו. מה שאני כן, במה צודק, שאין אמת. אבל בוחרים שקר, שקר לפי מה שמשתלם.
איך התחושה הזאת שאין אמת שהיא האמת?
אתה מלמד את הכל על החיים בצורה בריאה.
למה? זה מה שרציתי לשאול. למה התחושה הזאת שאין אמת?
כן.
איך זה מפתח בילד יכולת של חשיבה ביקורתית ויחס ביקורתי לחיים?
כי אז הוא רואה שהכל זה יחסי. כלפי איזה מדידות אנחנו מודדים, כלפי איזה הבחנות אנחנו מעריכים, שוקלים את הדברים. ואז הוא מבין שהכל יחסי, ואין לשרוף את העולם ולהיות נגד בצורה כזאת. אלה פלורליזם, מה שדיברנו. חייבת להיות ריבוי דעות, ולכל דעה יש מקום. אם אתה רוצה להתעלות מעל זה, אתה חייב להתעלות מעל טבע האדם. זה משהו אחר. אלה שאדם מלא ספקות, וכל פעם מחליף ספק על ספק, ספק על עובדה ועובדה על ספק, כל פעם ופעם, ולא גומר את החיים באיזו עובדה, רק שגמר את החיים. ומה שקורה... דבר אחד, הוא צריך להתעלות מעל הטבע שלו. עד שלא מתעלה מעל הטבע שלו, תמיד יהיה בספקות, ותמיד יהיה באיזה עיוות.
זה כבר רמה מתקדמת יותר, כן. מהרמה הראשונה שתיארנו.
ואז...
אז עכשיו, רגע, עוד לפני, ואז עכשיו אני רוצה שתקדם אותי. אז יש לי כיתה של ילדים שעושה כל מיני תרגילים, שבסופו של דבר צריכים להביא אותם לתחושה הזאת שאין אמת, ושבכל פעם הכל הוא יחסי, זה נותן להם גמישות ואפשרות לריבוי דעות ולפלורליזם. Mm-hmm. את השלב הזה עיכלתי. תן לי את השלב הבא בדרך לפיתוח השיבה ביקורתית, בחינוך להשיבה ביקורתית.
אם זה רק בדרך של, לפיתוח, אז אני מלמד אותם איך לקבל דעה של הזולת, כמו דעה של עצמו.
איך? איך אתה מלמד כזה דבר?
אנחנו יושבים בעיגול, וכל אחד אומר מה שנראה לו, כן, על משהו, וכל אחד אומר עד כמה שהוא לא מסכים ולא מקבל דעה של השני, ואחר כך אנחנו עושים תרגיל. המורה אומר, ועכשיו אתם מקבלים דעה של הזולת, ובו אתם עכשיו מארגנים את ה... איך להגיד? הגנה. להגן על הדעה הזאת. כן? שהיית נגד, לא קיבלת, אמרת, צחקת, צעקת, לא, הכל, יופי. עכשיו, תחליף. אתה עורך דין של הדעה הזאת. זהו. בוא נראה אותך. אתה מלמד אותם גמישות, בירור, חשיבה ביקורתית, על עצמך, עליו והכל, עד שאתה מראה לו לאט לאט לילד, עד כמה שהוא היה נגד ושונא את הדעה של החבר, ועכשיו הוא מקבל את הדעה הזאת, זה הופך להיות דעה שלי, שלו, זאת אומרת, כן? שלו. והוא נלחם על זה, וזה ממש שלא כל כך עוד יותר ממה שהיה לו הדעה שלו המקורית הראשונה. זאת אומרת, אתה רואה, אתה מראה לו שמה קורה לך? מה קרה איתך? אתה זוכר? בוא אנחנו נחזיר את הסרט חזרה, תראה איך אתה דיברת נגדו, תראה איך שאתה, עכשיו אתה מדבר בעדו, אז איפה הדעה שלך? יש לך דעה בכלל או לא? אז אין לאדם אף פעם דעה משלו. הוא גם כן נולד, אז מה הוא נולד ריק? יש לו איזשהו רשימות אולי מחיים קדמים, אומרים מדינוזאורים. וזהו. מה קורה לו הלאה? איך הוא מגיע לבאמת חשיבה ביקורתית אמיתית. כך לאט לאט אתה בונה בהם חיסרון לאמת, וידיעה שבחיינו אין אמת. זה כבר הכנה. ומתוך זה כבר אפשר להגיע לבניית האתלון, קו המשווה בין כולם. איזה קו המשווה יכול להיות? אם כולם מבטלים את כולה, את עצמם.
כלומר?
אני מבטל את הדעה שלי. אני מבטל את עצמי.
למה?
כי אז אנחנו יכולים להיות בהשתוות בינינו. כל אחד שמבטל את עצמו, בעיגול, כן, בכיתה, אז כל אחד ואחד, הוא משתווה עם הזולת. לא חשוב שגבוה, נמוך, לא חשוב, אבל כל אחד בצורה יחסית, כן? הוא מבטל את עצמו. וכבר כאן אנחנו מגיעים לעמק השווה, שלאף אחד אין דעה משלו. מה אנחנו עושים אז? אנחנו מקבלים דעה של הקבוצה, של המרכז שלנו. זה כבר עבודה מיוחדת.
מתוך הנחה שכל אחד מהפרטים לא צודק ויש לו בעצם את האמת האישית שלו,
כן.
ואנחנו מחפשים איזושהי אמת שהיא יותר גבוהה מכל האמיתות האלה,
כן.
הספציפיות האלה.
כן. עכשיו אני בכל זאת אגמור. איך אנחנו מקבלים את הדעה משותפת, כן? שכל אחד מבטל את עצמו כלפי כל הקבוצה? משתדל ככה, לבטל את עצמו כלפי כל הקבוצה. אז כולנו יחד בחיבור בינינו, בזה שעשינו ביטול כלפי הקבוצה, מגיעים לדעה משותפת. ואמת. וכלפי מה שתעשה, איזה חשיבה, איזה ביקורת, איזה משהו, זה אמת היחידה שיכולה להיות.
למה יותר אמת מאשר האמת הספציפית של אחד מהחברים בקבוצה?
כי כל אחד הוא מדבר ממה שכדאי לו. וכאן אנחנו כאילו הגענו לאיזשהו איזון. כל אחד מאזן את האחרים ומגיעים לעמק השווה לכולם. ולכן זה אמת. אין לנו יותר מה לקבל. זה אמת מפני שכל אחד ביטל את האגו שלו. כל אחד מוכן לעבוד עבור אחרים. ולכן אנחנו נמצאים במידה השווה כלפי כולם.
זאת החלטה יותר נקייה מאשר כל החלטה?
לא, 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 לא יותר. הנקייה היחידה האמיתית.
אני רוצה ככה עוד שתי כן, שאלות קטנות. האם חשיבה, שאלות מנשות הוראה, האם חשיבה ביקורתית וסקרנות קשורים אחד לשני?
סקרנות זה טוב, אבל זה לא אומר על
על חשיבה ביקורתית. לא. האם חשיבה ביקורתית קשורה לחוכמה ושכל?
גם לא.
גם לא.
לא. אבל כדאי לדבר על זה גם.
אוקיי.
אני רוצה עוד שאלה אחרונה רק על הנקודה האחרונה שאמרנו לפני שהתוכנית מסתיימת. כשאתה אומר שכל אחד מבין חברי אותה קבוצה מבטל בעצם את ההתעקשות על הדעה הפרטית שלו והתייחסות אליה כאל האמת, זה מה שהוא צריך לבטל, זה איזשהו תנאי ראשוני להתקשרות הזו, ואז אם כל אחד באמת מתוך האנשים שנמצאים במעגל מבטל את ההתעקשות על דעתו הפרטית, זו הכנה לזה שהם יוכלו למצוא דעה שהיא בעצם משותפת, שהיא תהיה האמת.
כן.
זאת אומרת, התוצאה של חשיבה ביקורתית היא קשורה בהתקשרות מיוחדת בין אנשים?
כן. זה, בגלל זה היא קיימת. כל הביקורת שלי על אחרים ניתנה לנו כדי שאנחנו נבטל את נתעלה למעלה מהביקורת לאמת.
אמת מתגלה בהתקשרות נקייה מביקורת בין אנשים?
אמת מתגלה מעל הביקורת מאוד גדולה, מאוד אכזרית, מאוד חזקה בין בני אדם. למעלה מזה.
שמתעלים מעליה.
כן.
תודה לך, הרב לייטמן. תודה, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.